הפסקה שראינו אתמול, שהשאיפה אל השלמות היא השאיפה אל ההשתלמות, כפי שדיברנו אתמול. אז בואו נקרא את הפסקה. התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בא להסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עד לכאן העובדה. העובדה וגם האידיאל. ואם לאדם תהיה קושייה על האידיאל הזה, על העובדה הזאת, וביטול עצם טבעיותם של החיים, מדוע? כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול. וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על כן התשועה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות, ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים. טוב, אז כלל גדול בידינו, תשובה קדמה לעולם. אמרנו שכל ספר אורות התשובה בנוע אל היסוד שתשובה קדמה לעולם. אומר הרב, לוקח אותנו למקום קצת אחר מה שאולי מקובל לחשוב, תשובה קדמה לעולם זה לא רק שלפני שיש עולם יש מושג של תשובה. כלומר, לפני שיש עולם טבעי, חומרי, עם כל הכוחות, עם כל הכישרונות, עם כל היצרים האלה של החומר והטבע, אז יש מציאות רוחנית, עליונה, מופשטת, אידיאלית, נשגבת וכו'. אלא אם חז"ל אמרו תשובה קדמה לעולם, זה אומר שהעולם הוא השתלשלות של התשובה. וזה אומר שהתשובה אמורה לתקן את העולם. לא כתוב, למשל, בואו ניקח אולי דוגמה אחרת. לא כתוב תורה קדמה לבית המדרש. כלומר, לפני, ניקח דוגמה שחז"ל אומרים אותה, לפני שאדם בא לעולם, בא לעולם שלנו, אז מלאך מלמדו ברחם אמו את כל התורה כולה. אז כן, לפני שאדם לומד את התורה פה בעולם הזה, הוא לומד את התורה על ידי המלאך שמלמדו ברחם אמו. לא כתוב תורה קדמה לבית הכנסת. כלומר, הרעיון שנקרא תורה, הערך שנקרא תורה, תלמוד תורה של התינוק, של העובר ברחם, זה קודם למציאות שנקראת בית מדרש, בית כנסת, תלמוד תורה, דף יומי, קיום מצוות. זה לא כתוב. כתוב תורה קדמה לעולם. אם תורה קדמה לעולם, או הסתכל באורייתא וברא אלמה, הסתכל בתורה וברא את העולם, זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, אז הוא ברא את העולם. הוא לא ברא מציאות שהיא מציאות רוחנית, מופשטת, מטאפיזית, אידיאלית, אלא התורה היא קדמה לעולם. והסתכל בתורה וברא את העולם. ולכן כל כוחות החיים שנמצאים בעולם, הם בעצם ההשתלשלות של המציאות שנקראת תורה. ולכן אנחנו לא מסתכלים על העולם וכוחותיו, כל מה שיש בתוכו, כדבר שבדיעבד, שבו נתרחק ממנו, נדלג עליו, אולי נפתל אותו, והעיקר שנגיע לתורה שקדמה לעולם. אלא התורה קדמה לעולם, והסתכל בתורה וברא את העולם. הסתכל בתורה וברא את הטבע. הסתכל בתורה וברא את החיים הטבעיים. את כוחות החיים הטבעיים, את הכישרונות הטבעיים וכו'. אותו דבר כאן, תשובה קדמה לעולם זה לא שיש מציאות שנקראת עולם ויש מציאות שנקראת תשובה, יש מציאות חומרית, יש מציאות רוחנית, בוא נברח למציאות החומרית שנקראת עולם, נברח למציאות הרוחנית שנקראת תשובה. אם תשובה קדמה לעולם, זה אומר שהתשובה קדמה לעולם, זה אומר שיסוד העולם הוא תשובה, וזה אומר שמגמת התשובה היא לתקן את העולם ולא לתקן את הצדדים הרוחניים שיש באדם או בעולם. לכן אומר הרב, התשובה קדמה לעולם. זה דיוק שלא שמים אליו לב, כלומר זה מיקוד יותר נכון, שלא שמים אליו לב. שהתשובה קדמה לעולם. ולפיכך היא יסוד העולם. ולפיכך, אם אנחנו רוצים שהתשובה באמת תופיע במציאות שנקראת עולם, אז צריך לתת לתשובה להופיע בתוך המציאות שנקראת עולם. ולא להבריח את העולם מהתשובה או להבריח את התשובה מהעולם. בקיצור, כשאנחנו משתפרים מבחינה רוחנית, זה לא בא בסתירה עם זה שאנחנו צריכים לחיות בעולם ולתפקד את המציאות הטבעית שלנו, של החיים, של העולם. לכן שלמותם של החיים זאת לא הבריחה אל האידיאל הרוחני המופשט למעלה מהעולם שלנו, אלא בדיוק הפוך. האידיאל הרוחני המופשט, אבל שמתגלה בתוך העולם שלנו. לכן שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. יש לחיים טבע. יש לחיים טבע שהוא טבע חיצוני, שזה החיים הטבעיים, ויש לחיים טבע שהוא טבע עצמי, שזה התשובה, זאת העצמיות של העולם, עצמיות החיים. לכן התשובה קדמה לעולם, ולפיכך יסוד העולם. תראו כמה פעמים הרב חוזר על המילה עולם, או טבע. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. ואם הקב"ה יסתכל בתשובה, או בתורה וברת העולם, ותשובה קדמה לעולם, זה אומר שיש קשר עצמי בין התשובה ובין התורה לבין העולם. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, כלומר כוחות החיים הטבעיים הם לא יכוונו על פי השכל ולמעלה מהשכל, על פי הנשמה, על פי התורה, על פי התשובה, היות והטבע עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, אפילו השכל עצמו, הרי החטא מוכרח ומצד זו. הכרחי שתהיה מציאות של חטא. עצם זה שיש מציאות שנקראת עולם הזה, עם כוחות חיים טבעיים, מוגבלים, חלקיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, כוחות גוף, כוחות נפש, כוחות שכל, זה אומר שכבילד אין, כחלק אינטגרלי מהמציאות שנקראת עולם, יש מציאות שנקראת חטא. כי העולם שלנו, שהוא עולם הטבע, עולם הזה, באופיו, בתכונתו, במהותו, הוא חסר. הוא חסר הבחנה. אינו בא להסתכלות בהבחנה. הוא לא יודע להדריך את עצמו. הוא צריך הדרכה מבחוץ. אבל הדרכה מבחוץ היא פועלת בתוך העולם. ולפעמים העולם פועל בלי הדרכה. אם האדם למשל נכנע, ולא התשובה שהיא יסוד העולם, מכריעה איך העולם ייראה. אלא העולם כביכול פועל, אם אפשר לקרוא זה מעצמו, בלי תשובה. ולכן, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא. בין מובן שלא יחטא, שלא יעשה רע, כי בעולם שלנו הטוב והרע, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, כמו שלמדנו, באים ביחד. וגם אם נסביר שיחטא הכוונה חיסרון, אז אין אדם אשר יעשה טוב, ויעשה את הטוב הזה בשלמות, בלי חיסרון. לכן זה כלל גדול, הפסקה זה פסקה מאוד חשובה. הרבה פעמים אנשים חוזרים בתשובה, או אנשים שמשתדלים להשתפר מבחינה רוחנית, חושבים שיש סתירה מהותית, סתירה עקרונית, בין מהלך רוחני ליחס שלהם אל העולם החומרי. ואז הדרך הפשוטה ביותר לפתור את המשבר הזה, את המתח הזה, את הפער הזה, זה פשוט לשים קו, ליצור חציצה, ליצור נתק, ליצור הפרש, ואז הוא מחליט, אני הולך אל התשובה. מה עם העולם? זה לא לעניין, זה לא מעניין. זה רק מפריע לי. זה מעכב אותי וכו'. לכן אומר הרב, תשובה קדמה לעולם. תשובה לא קדמה לבית המדרש, או רק לבית המדרש, ולא קדמה רק לקיום מצוות, ולא קדמה רק ללימוד תורה. תשובה קדמה לעולם, עם כל מה שזה אומר, עולם. כמו שאמרנו מקודם, כל הכוחות, כל הכישרונות, כל היצרים, כל ההופעות החיוביות והשליליות שיש במציאות שנקראת עולם, התשובה קדמה לזה, והתשובה אמורה לכוון את הכוחות האלה. נכון. לכן אין מאבק אמיתי בין תשובה לבין עולם. בין תורה לבין חיים, בין רצון השם לכוחות החיים הטבעיים שלי. כן? מי שזוכר למדנו במשך חוכמה, שהמשך חוכמה מסביר מה זה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אומר המשך חוכמה מה הנועם ומה השלום בדרך התורה, וכך שהתורה לא באה לבטל את הטבע ולא צמצם אותו. התורה באה להתגלות בתוך המציאות הטבעית של עולם רגשי, עולם חושי, וכל מה שזה אומר. עד כדי כך שהדוגמה הקיצונית ביותר לדבר הזה, לכאורה לפי הדעה הזאת שם יש חוכמה, זה אשת יפת תואר. מה המצב אשת יפת תואר לפי התורה? עם ישראל עושה מלחמה. בזמן המלחמה שובים שבועים, חלק מהשבועים הם נשים, אחד מהחיילים רואה אישה יפה, והוא רוצה להיות איתה, והוא רוצה להתחתן איתה, גויה. ואז מתחיל תהליך כפי שהתורה מתארת, שהוא מתקשר אליה באיזושהי צורה, היא מתחילה תהליך של התנבלות כדי להרחיק אותו ממנה, להרחיק אותה ממנו, אבל אם זה לא הולך, בסוף מתחתן איתה. וחז"ל אמרו, דיברה תורה כנגד יצר הרע. שאם לא יסיינה באיסור, ויתר יסיינה באיסור. אומר רמש חכמה, זה דיברה תורה כנגד יצר הרע? זה דיברה תורה בעד יצר הרע. אתה יוצא למלחמה, ראית בחורה יפה, אתה מתאהב בה, ועכשיו התורה מתירה לך לשאת אותה, כמובן על פי התנאים והשלבים שהתורה אומרת. זה נקרא כנגד יצר הרע, יש דבר שהוא יותר בעד יצר הרע מהדוגמה הזאת? אומר, או, כנגד זה ממול. אומר המשך חוכמה יסוד גדול מאוד, ושם אומר דרכי הדרכי נועם. סליחה, לא שם, בפרו ובו הוא כותב. אומר המשך חוכמה, הוא מזכיר את אשת יפת תואר שם בפרו ובו, בפרשת נוח. אומר המשך חוכמה, כשהחיילים נמצאים בזמן מלחמה, נפשם לחוצה, נפשם מתוחה, כוחות החיים שלהם מקובצים, הכל אצלם מצומצם, מקובץ, מתוח, לחוץ, הכל. מלחמה, חיים ומוות. כשנגמרת המלחמה, כל כוחות החיים שהיו מקובצים, שהיו מכונסים, שהיו מצומצמים, כל כוחות החיים האלה מתפרצים. והקדוש ברוך הוא מכיר נפש הלוחמים לאחר המלחמה. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול עכשיו, כשהכוחות היו מקובצים ופתאום בפעם אחת הם מתפרצים אחרי המלחמה, כלפי למשל אותה גויה שבויה, יפה, אשת יפה תואר, לפי חז"ל היא לא סתם אישה יפה תואר, היא אשת יפה תואר, אפילו אשת איש, גויה. לא סתם גויה יפה, גויה אשת איש יפה, זה יותר גרוע. אומר המשך חוכמה, הקדוש ברוך הוא יודע שהמצב הנפשי של הלוחמים בזמן מלחמה הוא מצב בלתי אפשרי מבחינת כוחות החיים המקובצים. כגמר המלחמה, הכל מתפרץ. כשהכל מתפרץ, אז זה מתפרץ. אז כל הקפיץ שהיה דרוך לפני כן, עכשיו קופץ החוצה. אומר המשך חוכמה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעצור את הנטייה הנפשית הטבעית של האדם. אמנם הוא צריך לעבור איזשהו מסלול כדי להרחיק אותה ממנו, אבל אם לא הצליח, לא. זה דיברת תורה כנגד יצרה. דיברת תורה, כמו שאומר אורי בצד, דיברת תורה כמול יצרה, אל מול. מול כוחות החיים הטבעיים, כפי שמופיעים בזמן הנתון הזה, למשל, של סוף מלחמה, שהכוחות המקובצים מתפרצים בצורה קיצונית, התורה לא תעצור אפילו את היצר הזה, כי זה כרגע המצב של אותו אדם. אומר המשך חוכמה, על זה נאמר, דרכיה דרכיהם. התורה דרכיה נעימים בכך שהיא לא יוצאת נגד הטבע. היא לא יוצאת נגד כוחות החיים הטבעיים של האדם. נגד החושים שלו, הנפש שלו, המצב הרגשי שלו וכו'. זה כלל גדול הכלל הזה. המשך חוכמה למשל אומר את זה לגבי פרו ורבו, למה איש מצווה על פרו ורבו ולא אישה מצווה על פרו ורבו. אומר המשך חוכמה, הריון ולידה זה דבר שהוא סכנה לאישה. איך אתה יכול לצוות על אישה להיכנס למצב סכנה? באופן טבעי, אדם לא רוצה להיכנס למצב סכנה. אז אתה לא יכול לצוות על האישה לפרוד ולרבות. כי גם העיבור, ההיריון וגם הלידה, זה דבר שיש בו סכנה. לכן האישה לא מצווה על פרו ורבו. כי אף אחד לא רוצה להיכנס לסכנה. צד אחד, הקדוש ברוך הוא שם בנפש הנשית את התשוקה העזה, כן, לילדים, לדור הבא, אם יהיה לזה מחפר, אם אפשר לומר, או מאזן את המנגנון הזה. אבל בכל אופן, אומר משך חוכמה, אי אפשר לצוות על האישה לפרוד ולרבות, כי היא נכנסת לסכנה במצב הזה, ולכן אישה לא מצווה על פריה ורבייה. רק האיש מצווה. כי התורה לא תצווה דבר שהוא נגד הטבע. המשך חוכמה חוזר זה בכמה מקומות. לכן תשובה קדמה לעולם. באנו למכון מאיר לא כדי לנתק את הרוח מהחומר, לא כדי לנתק את הקודש מהחול, לא כדי לנתק את הבניין הרוחני מהמציאות החומרית שלנו, כפרט, ככלל וכו'. לכן התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. אז מצד אחד היא הערך הרוחני של הכל, ומצד שני היא צריכה להתגלות בהשתלשלות שנקראת עולם. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. אז התשובה היא קדמה לעולם, אז היא היסוד של העולם. אז העולם צריך להתכוונן לפי התשובה. מצד שני, התשובה קדמה לעולם. אז כשתהיה תשובה נכונה, היא צריכה להיות מחוברת לעולם. וכו'. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בא על הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. כן, ודאי שהוא נפילות. ודאי שהוא משברי. ודאי שעולם החומר יגבר על עולם הרוח. ואין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אז יבוא אדם ויאמר, רגע, רגע, הקדוש ברוך הוא יש לי הצעת ייעול. מה הצעת ייעול שלי? בוא נברא עולם, אם אני הייתי אלוהים, כך אומר האדם לאלוהים, מוצא לאלוהים. אם אני הייתי אתה, הייתי בונה עולם אחר. הייתי בונה עולם בלי עולם הזה, בלי חיים, בלי כישרונות שנקראים כישרונות של עולם. הייתי בונה עולם רוחני, עולם אידיאלי, עולם של מלאכים. אומר הרב, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים. אם אנחנו נבטל את טבעיות החיים, את כישרונות החיים, ברובד הטבעי, החומרי של החיים שלנו, עולם הזה, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים, בין אם היינו רוצים שזה יקרה, אבל אנחנו לא רוצים, כי הקדוש ברוך הוא ברוך השם בברא את העולם. אבל אנחנו מגיבים לזה בצורה כזאת, שאנחנו כביכול הולכים למהלך רוחני, שאנחנו מלט לאט מבטלים, מצ'קמקים, מצ'קמקים, מצמצמים, מבטלים, איך שנקרא לזה, את מציאות הטבע של החיים שלנו, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה האדם בלתי חוטא. אז בואו נשים את האדם באינקובטור. בואו נברא כדור הארץ לגברים, כדור הארץ לנשים. הגברים יחיו בכדור הארץ אחד, והנשים יחיו בכדור הארץ אחר. כן, הרי אנחנו בעצניות. עצניות זה רוחני. אנחנו רואים שכשיש מפגש בין זכר לנקרה, זה מביא דברים נוראים, אם זה לא מופיע בכיוונים הנכונים. אז אם ככה, בואו נבטל את טבעיות החיים. בואו נפסיק לאכול, כמה שניתן, אוכל מינימום. נפסיק לישון, נישן מינימום, לא נתחתן וכו'. נלך לאיזה אי בודד באמצע שום מקום, נצעק אל השם, רק נצעק אל השם. אומר הרב, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, כלומר, ליצור לו איזה מציאות חיים כזאת, שלמנוע ממנו בכלל את האפשרות כמה שניתן, כדי להיפגש עם החיים כדי שלא יחטא, אומר הרב, זהו עצמו החטא היותר גדול. החטא היותר גדול זה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להתנתק מהחיים כדי להתקרב אל השם. זה החטא היותר גדול. ביטול טבעיות החיים כדי להיות בלתי חוטא, זה החטא היותר גדול שאפשר לעלות על הדם. ועל זה הנזיר משלם את המחיר העיקר שהוא מביא קורבן. סוגיית הנזיר היא סוגיה גדולה, אבל כאן הרב לוקח את זה למקום אחד, שעל מה הנזיר מביא קורבן בסוף ימי נזירותו וכיפר עליו, ממה מאשר חטא על הנפש. מה הוא חטא? אחד הפירושים, הוא חטא בכך שהוא התנזר מהמציאות הטבעית של העולם. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא נזיר פרשת בעלותך, נזיר פרשת נסו, עד כדי כך שחזל אומרים על הנזיר הזה, אומרים עליו שני דברים: כל היושב בתענית נקרא קדוש, מצד שני כתוב כל היושב בתענית נקרא חוטא. איך זה יכול להיות? יש כמה פירושים. פירוש נפלא מאוד של הרב חרל"פ אומר כך: כל היושב בתענית נקרא קדוש מצד המטרה. המטרה של אדם שיושב בתענית זה קצת לקבץ, לצמצם את כוחות החיים, כדי לאזן את הקלקולים של הנטיית יתר אחרי החיים האלה, אחרי העולם הזה, הכוחות החיים הטבעים שלו. אז מצד המטרה, יש מצב של תענית, של הסתקפות, של נזירות, שהוא בחינת קדושה. מצד שני, מצד עצם המציאות שלך כרגע, כנזיר, כמקבץ, כמצמצם, אתה חוטא. אז באותה פעולה שאתה עושה, אתה גם חוטא וגם קדוש. כך הוא אומר הרב, אתה חוטא מצד שכרגע אתה חי חיי צמצום, ומצד שני אתה קדוש מצד המטרה. עד לאן זה מגיע? כתוב בגמרא שעתיד אתה אדם ליתן את הדין על כל מה שראה בעולם הזה ולא נהנה ממנו. אם ככה אז אפשר להשתגע. לכל הכיוונים, אפשר לראות לכל הכיוון. לא, על פי הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע. עתיד אתה ליתן את הדין על כל מה שראה בעולם הזה ולא נהנה ממנו. אומרת הגמרא, כנגד חזיר נתן לנו הקדוש ברוך הוא דג שנקרא שיבוטה, שיש לו טעם חזיר. כנגד דם שהתורה אסרה, אסור לכל דם, נתן לנו הקדוש ברוך הוא כבד. אומרת הגמרא שכולו דם וכולי. או למשל הגמרא בירושלמי אומרת, אסור לגור בעיר שאין בה גן ירק. קיצור, בעיר שאין בה מדשאה, דשא אסור לגור. מה זה דשא? למה זה? חומרנות. מה? השתלו דשא. אתם רואים את התשובות של הדתיים? הנה, בבקשה. זה בדיוק, זה בדיוק. זה בדיוק, לא משנה, אני שמעתי.
זה החוכמה שלא גמר.
זה...
זה אנשים ששמחים את המשק ברכבת,
זה מוכן... לא הבנתי את הקשר. את הקזין שלו?
לא.
רק נגמור את המשפט הזה. אם כן, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא יותר גדול. אני לא אומר, בוא רגע נסדר את זה קצת יותר נכון. אנחנו לא אומרים שלתקופת מעבר, בפרק זמן של, נקרא לזה, איזון, הסטיות, היתרות, הקיצוניות שהייתה לפני כן, אז לא צריך קצת יותר לקבץ, יותר לצמצם. אנחנו לא אומרים שלא. לכן פירוש אחד אומר, כל השם בתענית נקרא קדוש, אם זה תקופת מעבר. כל השם בתענית נקרא חוטא, אם רואים את בזה כתפיסת עולם, כהשקפת חיים, כדרך, כשיטה. לכן ברור שאדם הגיע למכון מאיר, לדוגמה, או אדם בתחילת התהליך הרוחני שלו, והוא בא מכל מיני עולמות קודמים, אז ברור שיכול מאוד להיות שברמה המעשית, הוא צריך קצת יותר לקבץ, קצת יותר לצמצם, קצת יותר לזה, הוא לא שמר על העיניים שלו כמו שצריך, התפרע לגמרי, מגיע למכון, אומר, אני לא רוצה לצאת מארבע קירות, לא רוצה לצאת מהחדר הזה חודש. אני לא אומר שזה נכון, אבל אפשר להבין את הראש. אבל לראות את האידיאל של החיים, להישאר בחדר הזה כל החיים, זה כל השם בתענית נקרא חוטא. לכן יכול להיות שברמה המעשית, ולא רק יכול להיות, אולי הכרחי, שברמה המעשית, אדם באמת יהיה בשלב הראשון, ברמה המעשית, בשלב הראשון פרוש. אבל לצד שני, מידת הפרישות במסילת ישרים, היא אמורה להביא אותנו לקדושה. והקדושה זה הגילוי של הערך הרוחני של החיים, בכל הופעות החיים הטבעיות. זה קדושה. לעומת הפרישות, שהיא הפרישה מהחיים. ההתבדלות, יצירת החציצה. לכן כשלב מעבר, יכול להיות ואולי אפשרי ואולי הכרחי שבאמת תהיה פרישות, אנחנו לא אומרים שלא. אבל לראות בזה כשיטה, לראות בזה כתפיסה, זאת בעיה. ולכן אני חושב שהיום אותה התפיסה, אותן התפיסות, שמסמנות כאילו חזרה בתשובה, זה לשכוח מהחיים, לשכוח מהחברה, לשכוח המשפחה, לשכוח מהכישרונות, לשכוח מהיכולות, לשכוח מכל המציאות הטבעית שלנו, וקדימה תיכנס לבית המדרש, תשכח מהכל. התפיסה הזאת, אנחנו לא מסכימים איתה עקרונית לחלוטין, כי היא מפקירה את הופעת השם בחיים הממשיים הטבעיים. כביכול צמצמנו את אלוקים, אלוקים יכול להתגלות רק בבית המדרש, רק בבית הכנסת. ומה הם אלוקים בחיים, בטבע, בחיי העולם הזה? אלוקים לא יכול להתגלות בזה? זה מסוכן, להתרחק. עכשיו, כמובן שבגלות היה יותר מתאים להתרחק. כשנגיע להראות התשובה בסוף, בעזרת השם, אז הרב מדבר על ההבדלים בין תשובה בחוץ לארץ ותשובה לארץ ישראל, בגלות וגאולה. בגלות באמת היינו צריכים יחסית להתרחק מעולם הטבע. דיברנו אז הרבה פעמים, כי הקדושה שירדה איתנו לגלות היא הקדושה נגד הטבע. אבל בארץ ישראל, הקדושה בטבע, בתוך החיים הטבעיים. על כן, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא. זהו עצמו החטא היותר גדול. לכן בלי היצר הרע זה לא במחשבות ולא במעשים, אלא אם כן זה שלב ביניים, וכדאי להתייעץ עם תלמיד חכם כמה להתנזר מהחיים. כמה תעניות דיבור, כמה תעניות אכילה, כמה תעניות שינה, כמה לא לנסוע הביתה, כמה להתרחק מחברים. כדאי להתייעץ על זה. כמו הנזיר שחטא. על כן התשובה מתקנת את הקלקול. איזה קלקול? העולם שלנו. הוא מחזירה את העולם ואת החיים למקורו דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, שזאת התשובה, הצד הרוחני, עולם החירות. איזה יופי המשפט הבא, ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים. למה הקדוש ברוך הוא נקרא חיים? כי הוא מתגלה בחיים. שם השם אלוהים חיים. האלוהים חי בתוכם. בבקשה מוצא.
אבל
אם
כמה שאמרנו,
אנחנו
רואים דווקא ש... לא כל הצדדים מגלות השם נכונים. כלומר, דווקא התורה מוזכה אותנו דווקא בדרכים מאוד ספציפיות. כאן כן, שם לא.
הרמב״ם כותב במורה נבוכים, וגם בשמונה פרקים, שכל המצוות כולן זה בעצם לשים אותנו ביחס הנכון שבין התורה לטבע, בין התורה לחיים. ולכן אומר הרמב״ם הפוך על הפוך, כשאנחנו מחמירים, כשאני הולך לחומרה, אז אני פוגע בטבע. אלוהים אמר לי, תשמע, כדי שיהיה איזון נכון בין תורה לחיים, בין אלוהי לטבעי, תלך בכיוון הזה. כשאני מחמיר יותר, אני מאבד את הטבע. אז אני פוגע בהופעת אלוהים בטבע. לכן אומר הרמב״ם זה, והוא יוצא בתקיפות נוראה בכמה מקומות, גם במשנה תורה, גם בשמונה פרקים, יוצא בחריפות נוראה נגד אותם החסידים של זמנו, שהיו הולכים לקצוות, והיו נוהגים מנהגים קיצוניים. של התבודדויות במדבר, ותעניות אכילה, ולופשים עליהם סקים, כל מה שהוא מתאר שם. שם הוא גם מזכיר את סוגיית הנזיר. והם לא הבינו שבעצם התורה כבר שמה אותנו באמצע. זה לא שיש תורה, ויש חיים, עכשיו אנחנו, אתה ואני, בוא נקבע, נלך באמצע. התורה היא כבר האמצע, אומר הרמב״ם. המצוות זה האמצע. זה לא שיש מצוות שזה הצד האלוהי, תשובה שקדמה לעולם. יש חיים שזה הצד הטבעי עולם, ועכשיו מוטי ואני צריכים עכשיו להחליט איך אנחנו מוצאים את האיזון הזה. אז אנחנו מחמירים. כשהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו מצווה, הוא כבר שם אותנו באמצע. למשל דוגמה, אם לכלל בני אדם מצווה צדקה היא עד חומש, אז עד 50 מהנכסים, יש לי 100 שקל, 20 שקל צדקה, לא יותר מ-20 שקל לאדם רגיל, מקסימום 20 שקל. אז בצד אחד אני לא יכול לתת רק 10, למרות שזה תלוי באיזה אדם. גם זה הגמרא דנה, אין בינונית וכו'. נעזוב כבר, אבל נגיד מה שפסק בהלכה. מה שמצופה עד חומש מקסימום, מה זה אומר? שפחות מחומש אני יותר מדי טבעי, יותר מדי קמצן, יותר מדי אוהב את עצמי. יותר מחומש אני מנסה להיות יותר מדי אלוהי, ואני לא כזה. לכן עד חומש, לכן כשהתורה אמרה מצוות צדקה עד חומש, זה כבר באמצע. החמישית מהנכסים במצוות הצדקה זה מידת האמצע. מידת האמצע זה לא אמצע גיאומטרי בין 0 או בין 1 ל-100, שמו 50, 50 שווה אמצע. לא, למשל פה מצוות הצדקה זה 20%, אז בין 1 ל-100, 20, זה נקרא אמצע. רבותי, אנחנו לומדים עכשיו יסוד גדול מאוד. הפסקה הזאת היא חשובה מאוד. תורה קדמה לעולם, תשובה קדמה לעולם. לא לבטל את החיים הטבעיים. אני לא רוצה לפתוח סוגיה שיפה לעצניות, אבל הערה אחת כן נגיד בזהירות, שהרבה פעמים בעלי תשובה שנכשלו בעניינים שבינו לבינה לפני החתונה, חזרו בתשובה, ברוך השם, ורוצים להקים בית על יסודות של טהרה וצניעות, לא הוכנו, פה ברוך השם כן, אבל לפעמים קורה, לא פה, שלא הוכנו הכנות נכונות, היות והיו פגועים בנושא הזה בצורה קיצונית לפעמים, רוצים לאזן לקצה השני, ואיזה נזקים קורים מהסיפור הזה. לכן הדרכת חתנים מאוד חשובה, לדעת איפה להחמיר, ואיפה להקל. מה התורה רוצה בעצם?
מה
זה עולם
החירות?
סוגיה שלמה, זה על פי הקבלה. נעזוב את זה, זה על מה זה חירות זה נקרא. נעזוב את זה. שאלה חשובה, אבל זה כרגע, אין לנו כך את הזמן להתעכב על זה. כן.
הרב, אדם שיש לו כישרונות, נגיד כמו לצייר או משהו כזה, איך הוא מביא את זה
לביטוי? שאלה טובה. בוא נאמר ככה. אני עד היום ציירתי תמונות לא צנועות. ציירתי ציורים לא צנועים. בסדר? בוא נדבר. גלוי ופשוט נלך עד הקצוות עכשיו כדי להגיע לעיקרון. למדתי במקום איץ, לא נזכיר שמות, והייתי צריך לצייר דברים לא צנועים. קורה דברים כאלה. עכשיו אני מגיע למכון מאיר. מה אני עושה? זורק את המכחול ואת ה... זה נקרא הדפים האלה, יש להם שם. שכחתי. בריסטולים, לא. יש דפי ציור, יש להם שם מיוחד. קנבס. זורק את הקנבס לפח, לא רוצה יותר לצייר? לא. אתה בעזרת השם תהיה צייר, אם זה הכישרון שלך, ותקדש עם זה שם שמיים. יכול להיות שבשלב הראשון, במכון מאיר, אנחנו נשים את זה בצד, רק שנעות, במחסן, אבל לא נגיד לך, תשמע, זה לא שווה, זה אפס, זה מיותר, זה הורס את החיים, זה נזק, זה לא רוחני, זה מתנגד עם המהלך הרוחני. לא. זה דבר שאולי אתה פלוני אלמוני, זה המקצוע שלך, אתה יכול לקדש את השם שמיים. כרגע, באופן זמני, שים אותו בצד. תבנה בתוכך עולם פנימי, תיגש אל הציור בחזרה ממקום אחר לגמרי. קנה לגבי מוזיקה, קנה לגבי כל הכישרון.
זה חביב, זה לא מקצוע.
אופה, עזוב, זה כבר פרטי, נדבר כרגע על, 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 על העיקרון. אדם לא צריך לבטל כישרונות. כשלב מעבר, כריפוי מקביעות קודמות, כן. לא לבטל עקרונית, לבטל מעשית, לצמצם מעשית. אבל ככיוון, כעיקרון, זה ודאי שלא. ניגנתי בגיטרה חשמלית, אתה יודע מה ניגנתי, אתה יודע איפה הייתי, אתה יודע באיזה תאום. טוב, מה אני עושה עם הגיטרה, זורק אותה מקום העשירית למטה, שתשבר לך תיכות. למה? תן לי אותה, א', למה נשבור? למה נשבור? ב', בזאת השם אתה תחזור לזה. תחזור לזה מהמקום הנכון. אם זה אתה, כמקצוע, כתחביב, לא משנה כרגע. טוב, שרקו החבר'ה.